כך עם כל עם ישראל. אחר כך לאברהם אבינו היה רעב שהכריח אותו לרדת למצרים, זה מה שיקרה גם עם בני יעקב. ואז גם דרך יוסף כל המהלך הזה יורדים למצרים. מה אמרו המצרים? כל הבן, איך כתוב? היאור תשליחו וכל הבת תחיו. זאת אומרת, את הבנים הורגים ואת הבנות תחיו. והיה קירו אותך המצרים והרגו אותי ואותך יחיו, נכון? ואחר כך פרעו משעבד אותנו, נכון? הוא משעבד אותנו, אז אברהם הביא, אז פרעו גם שיעבד את שרה. ואחר כך מה קרה? שרה יצאה ברכוש גדול, ופרעו היטיב לאברהם בעבורה ונתן לו, נכון? ומה קרה לעם ישראל? אחרי כן יצאו ברכוש גדול. ומה קרה עם פרעו כשעם ישראל השתעבד במצרים? בהתחלה פרעו אמר, מי זה השם שאני אשמע בקולו? נכון? אבל מה קרה בסוף? פרעו אמר, נכון, רגע, איך הפסוק הזה? השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. ככה אמר פרעו. באיזשהו שלב התנוצצה בו הכרה של השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. מאיפה זה בא? מפה. אנחנו נראה מה הירידה למצרים עשתה במצרים. עשתה לפרעו. הניחה שמה איזשהו יסוד. אתם יודעות מה? כן. נכון, נכון, לאכול לחם. נכון, איך זה שעם ישראל 210 שנים במצרים ולא שינו שמם ולא שינו לשונם ולא היה, לא דיברו לשון הרע, ולא היה מהם פרוץ בערווה. איך זה יכול להיות? עם ישראל נמצא בתוך תרבות שמקדשת את הזנות, ובאחד מהם לא היה פרוץ בערווה במשך שלושה דורות, 210 שנים. איך זה יכול להיות? חוץ מאחת שפרסמה הכתוב, שלומית בדברי. אתם מכירות את זה? לא חשוב. מאיפה זה בא? מיוסף, שהוא הכשיר את הקרקע, והוא התמודד עם אשת פוטיפר, והוא נתן כוח, הוא ייסד את הכוח הזה באומה לדורי דורות. כן. בואו נראה את זה. אתם יודעות מה? רגע, אבל לפני זה אני רוצה להקדים משפט. כן.
אני רוצה רגע לחזור חוק, קצת לא היה לי ברור, נכון, שאלנו למה המלאך עושה לפי הדברים
שלנו. נכון.
אז
המלאך לא צריך את העזרה של שרה, אבל מה פואנטה פה? שפרעו יכיר מה מסתתר מאחורי היופי של שרה. הוא יראה, בואי נה, היא מתקשרת עם מלאכים. היא שייכת לעולם שמיימי, ומה היא עושה פה? היא מנחילה פה את המוסר, היא עושה פה סדר בעולם. היא לא... היא אחראית פה על המוסריות של העולם, היא לא נותנת לפשע של פרעו לעבור לסדר היום. אתה חטפת אישה בניגוד לרצונה, אז אתה תחטוף גם כן. המלאך לא צריך את העזרה שלה, אבל שרה חייבת להיות פה דומיננטית, כדי שפרעו יבין מה זה, מה המקור של היופי. המקור של היופי זה המוסריות שלה, זה השמיימות שלה, זה הנשמתיות שלה. בסדר? אם אתם זוכרות בתחילת הלימוד, אנחנו שאלנו על הרעב הכבד. אתם זוכרות שראינו שפעמיים כתוב רעב, כי זה היה רעב כבד שלא היה כמותו בעולם. ושאלנו, זו תורה וזו שכרה. נו באמת. אברהם אבינו הולך אחרי הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. לא שואל כמה למה. במסירות נפש. יוצא לדרך מלאת החתחתים ולהתמודד עם כל מיני עורבים ואויבים. והוא לכתך אחריי במדבר. סוף סוף הוא מגיע לארץ ישראל. קבלת פנים. רעב כבד שלא היה כדוגמתו בעולם. קודם כל ראינו גם מלחמות, אם אתם זוכרות, שהכנענים כבשו את ארץ ישראל מידי שם. וואו, וואו, המציאות רק הולכת אחורה. במקום שהיא תישאר בידיים של שם הצדיק, היא עכשיו עוברת לכנענים. ועכשיו גם רעב, ואנשים מתגוללים בחרפת רעב ברחובות. זו תורה וזו שכרה. את צריך להבין שמסלול החיים של אברהם אבינו הוא לא מסלול חיים של אדם פרטי. אדם פרטי אתה, אז בדרך כלל, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אדם צדיק, אז בדרך כלל גם החיים שלו ישרים. אבל אצל אברהם אבינו זה לא הסיפור. הסיפור של שכר ועונש זה לא, אין פה אדם פרטי, יש פה אב המון גויים שממנו הולך לצאת עם כללי שיביא ברכה לכלל העולם. אז כל מהלך החיים שלו מתנהל על פי מה שצריך להיוולד בעתיד. כי הוא הגרעין של העץ, ומה שצריך להופיע בעץ עכשיו יהיה בגרעין, כי אם זה יהיה בגרעין, זה יהיה בעץ. ומה צריך להיות בגרעין? אחד הדברים שצריכים להיות בגרעין זה גלות מצרים. למה? בעזרת השם נלמד את זה כשנגיע לפרק על ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים זה בכלל סיפור קשה להבנה. כי אברהם אבינו איש צדיק, והקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו, תקשיב, כי גר יהיה זרעך בארץ שלא להם, ועבדו, ועינו אותם 400 שנה. מה קרה? מה אברהם אבינו עשה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שהוא איש שלם. אנחנו יודעים שהקדוש, הוא אומר לו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. מה זה בשלום? בשלמות. אברהם אבינו, זרע אברהם הוא אבי, תלך לפני השם בשלמות. למה הוא צריך להתוודע לגזרה כזאת? אנחנו יודעים שכל הגלויות זה מפני חטאינו גלינו מארצנו, נכון? אבל בזמן אברהם אבינו, עודן עם ישראל שיחטא. על איזה אבונות, על איזה חטאים אנחנו מתחייבים גלות. אז אנחנו רואים שיש כורח היסטורי שעם ישראל ייווצר דווקא דרך כור ההיתוך של הגלות. למה? את זה אנחנו בעזרת השם נלמד כשנגיע לפרק של ברית בין הבתרים. אבל בינתיים אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא החליט שעם ישראל ייווצר דווקא דרך הירידה למצרים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אז זה חייב להיות עכשיו גם באברהם ושרה. כל המהלך הזה של יציאת מצרים, של השיעבוד למצרים, והגאולה ממצרים, זה עכשיו צריך להיות בגרעין של האומה. בואו נקרא את זה במקור 3. רבי פנחס בשם רבי הושעיה רבא אמר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא וכבוש את הדרך לפני בניך. זה תמצית החיים שלך. מה החיים שלך? אין פרטיות. כל מה שאתה עכשיו הולך ויקרה לך ותעבור, הכל זה הכנה לבנים שלך. אתם מבינות? זה לא חשבון של אדם פרטי בכלל. ואתה מוצא שכל מה שכתוב באברהם כתוב בבניו. באברהם כתוב כי כבד הרעב בארץ, בישראל כתוב והרעב כבד בארץ. באברהם כתוב והרגו אותי ואותך יחיו, ובישראל כתיב כל הבן הילוד היורת השליחו וכל הבת החיון. באברהם כתוב ויהי כבוא אברהם מצרימה, ובישראל כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. חז"ל אומרים, תראו, יש פה הקבלה מדויקת. למה? כי הקדוש ברוך הוא מוביל את מסלול החיים של אברהם אבינו לא על פי חשבון של שכר ועונש. מבחינת אברהם אבינו צדיק שלם עליון, החיים היו צריכים להיות לו דבש, אבל החיים שלו לא דבש. למה? כי הוא מכין את הקרקע לבניו, ומה שצריך להיות אצל הבנים, ככה ייראו החיים של שרה, של אברהם ושרה. מבינות את זה? כן. נכון. צדיקים גדולים הם סובלים את הסבל של האומה. זה, הם כמו אברהם אבינו. צדיקים עליונים הם כמו אברהם אבינו. שהם, החשבון איתם הוא לא חשבון פרטי. יש אנשים שאת, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל כשפולארד היה באמריקה, אז היה משהו עם הרב אליהו. אתם יודעות למה אני מתכוונת?
של הרב מרדכי אליהו.
של הרב מרדכי אליהו, כן. נכון, אבל הוא, היה, הוא אמר שהוא היה, הוא מוכן להיות תחתיו, משהו כזה. שהוא מוכן לסבול איסורים כדי להציל את, את פולר. ואחר כך הוא, הוא סבל איסורים מאוד מאוד גדולים. אבל לא, אבל מי יודע, אולי זה היה הפתח שהוא השתחרר, אולי בלי האיסורים של הרב אליהו הוא היה נמק בכלא. לא, לא, היה לו מאסר עולם, איזה נגמר הזמן?
הרבנית, יש סיפור,
נו, נו.
בשבוע שהוא נפטר, אז הוא אמר לאשתו שהוא כזה חלם, או לא יודעת מה שאמורות לבוא ממש נכון. כן, אמורות לבוא לדעת ישראל, ואז הוא אמר שהוא מוכן לפחת את זה לעצמו.
אז זכרתי משהו כזה, אבל זה לא בהקשר של פולר?
זה לא עולם, אתה אומר שאמורה לבוא אותם זה עולם.
כן. אז הנה, צדיקים, זה מה שרציתי להגיד, שצדיקים מוכנים לקחת עליהם איסורים כדי לחפר על עם ישראל. אז החשבון שלהם הוא לא חשבון רגיל.
כן, אבל מה אפשר? זה לא מוזר להגיד, אפשר להיות צדיק ושיהיה לך חיים טובים. אני אומרת את זה כאילו, זה מאוד מופשט, מבחינתי כאילו מה זה חיים טובים. הצדיק מבחינתו זה החיים הכי מלאים שיש, והוא שמח בזה, וזה מעולה. זאת אומרת, מבחינה כאילו... רדודה יותר.
כן.
תגידי,
תקשיבי, אז זה נכון שיש לפעמים מציאות כזאת של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אנחנו יודעים שיש מציאות כזאת. למה? כדי שאדם לא יבחר בטוב בגלל זה שזה יעשה לי טוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא השאיר לנו את הבחירה החופשית כדי שאנחנו לא נבחר בצדקות מצד השכר, מצד שזה עושה לי את החיים טובים. אבל זאת מציאות של יוצאת מן הכלל. יש איזה פסוק שאומר את זה, שאני לא זוכרת את זה, שצדיקים, אז הקדוש ברוך הוא דואג להציל אותם מצרות. אנחנו אומרים את זה, אנחנו אומרים את זה בתפילת שבת. לא זוכרת, תשימו לב בפסוקים, בפסוק עד זמרה, יש פסוק שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא דואג לשלום יראיו, לשלום הצדיקים, משהו כזה. אבל זה לא גורף, כי אנחנו רואים שיש גם מציאות של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. זה כדי שהצדקות לא תהיה מובנת מאליה. הכי שווה להיות צדיק, למה? כי אז יש לך חיים טובים. לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נבחר בצדקות, בגלל החיים הטובים.
אבל הרבנים,
כן.
ככה,
אז כן, אז יש צדיקים שמוכנים לסבול את האיסורים האלה. בדיוק, וגם יש חשבונות שמיים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם. אפילו משה רבנו לא ידע אותם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ערכם. בסוף זה החלטה שלי. על מי אני מרחם ועל מי לא. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם, ונתתי עשה וסתך לבנתך, ואכלת וסבת. ואנחנו יודעים שבאבון לשון הרע, אז יש עניות. חז"ל מלמדים אותנו שיש עניות, שיש תוצאות לוואי חריפות לכל מיני עבירות חמורות. אז קודם כל יש את הכלל. יש את הכלל. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. זה קודם כל. מקור החיים, מקור החיוניות, מקור הבריאות. זה ההליכה בדרכי השם. אבל זה לא גורף. למה זה לא גורף? כי יש עוד חשבונות שמיים.
גם הרבנית, יכול להיות שחיים כולכם היום זה לא דווקא עכשיו אריכות ימים.
נכון. לגמרי נכון.
נראה לי שאנחנו עוד יותר מחונכים על צדיק ורע לו עכשיו.
נכון.
תמיד, כאילו, תמיד אנחנו מאוד רגילים לקבל את הצרות ולהגיד שיש חשבון שמיים. כאילו, אני לא זוכרת שראיתי איזה מישהו שהוא צדיק, וגם החיים שלו, וגם דורות של צדיקים, אנחנו מכירים את זה מעצמנו, מה, שהיה בגלות דורות שלמדו תורה, והיה להם חיים נורא.
נכון, כי זה גלות. כי זה גלות.
דווקא יותר מפתיע אותי, כאילו,
כן. רגע, ברוך אתה, אדוני, מן מלך העולם שלך, נהיה לי ברור. כן.
חוזרת אחורה.
כן.
נכון שאמרנו קודם עם מעשה הרבנים.
כן, כן.
אז למדנו גם עם הרבנים דידים, שבתפילת 17 דקת האבות, אז בשולי עולם שם של חילת השם אנחנו אומרים זוכר חסדי האבות. אז אירוע של זוכר חסדי האבות זה זה בעצם שכל מה שאבא שלנו עשו, בתכונות שלהם, בדברים שהם הם עשו, במסירות נפש שאמר אבינו על קידוש השם, אז היום יש מסירות נפש אדירה בעם ישראל.
נכון, נכון.
אז היא אומרת שהכל זה לאבא שלנו. אז גם,
גם המהלכים ההיסטוריים.
אז גם המהלכים שלהם זה דברים שאם הם היו עושים גם זה לא היה נכנס בנו בעם ישראל.
מה אם הם לא היו עושים? אם הם לא היו יורדים למצרים, אז גם עם ישראל לא היה יורד למצרים. אבל הקדוש ברוך הוא סובב את זה. מבינה? לא אברהם אבינו בחר לרדת למצרים, אברהם אבינו לא רצה. ראינו שכתוב, ויהי כי הקריב אברהם לרדת מצרימה. בשבילו זאת הייתה הקרבה. הוא לא רצה, והוא רק לגור כדי יעבור זעם ולחזור לארץ ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא מכריח אותו, הוא הקדוש ברוך הוא מוביל את החיים שלו על פי המתכונת של החיים שצריכה להיות לעם ישראל.
זה השאלה שלי, האם באמת כל
החיים
שהם
חיו, הם
לא צריכים לעבור
את
החיבוק
לעבור את זה
כדי
שיהיה להם,
כדי
שיוכל,
כלומר הם ממש בנו את
האימה,
כל מה שהם עשו זה מה שבנה את
התכונות שלהם. נכון, לגמרי, חד משמעית. כן, אבל מה שאת אומרת, אני מסכימה איתך לגמרי, שאנחנו כל כך התחנכנו על זה, שצדיק ורע לו, שאנחנו לא רואים שכמה צדיקים טוב להם. את יודעת מה? גם אם החיים שלהם לא כל כך טובים, אבל טוב להם כי הם מבינים את המשמעות של האיסורים, ומקבלים את זה באהבה, והם שמחים, ואת רואה שהם לא עם ראש למטה. לעומת זה אנשים, אני לפעמים אני הולכת, מסתובבת ברחוב, בעיר, בקניון, אתה רואה אנשים, לא יודעת, אנשים עצובים, אנשים הולכים ככה, לא שמחים, לכאורה יש להם הכל, אנשים לא שמחים, ואנשים שאין להם הרבה, והם שמחים והם מאושרים, וטוב להם, למה? כי השם איתם, כי החיים, כי הקדוש ברוך הוא זה מרכז חייהם, אז זה מרומם אותם למבט אחר על המציאות. טוב, אז איפה היינו? אז אין בכלל שאלה זו תורה וזו שכרה, בסדר? כי החיים של אברהם זה לא חיים פרטיים. כן, אבל החידוש הוא זה שאברהם אבינו גם כל היחס שלו לאיסורים, זה לא יחס, למה אתה עושה לי את זה ריבונו של עולם? מה עשיתי? אני כזה צדיק. לא, אברהם אבינו לא נמצא במקום הזה. איך אנחנו רואים את זה? בכל הגישה שלו לסיפור. מה הגישה שלו לסיפור? יש רעב, אין ברירה, צריך לרדת למצרים, למרות שזאת אופציה קטסטרופלית, נכון? אתם זוכרות שראינו שאברהם אבינו עומד על גשר צר, לאן שהוא לא ייפול זה נורא ואיום. אם הוא יישאר בארץ ישראל זה מוות טוטלי על כולם. אתה יורד למצרים, גם אתה מסתכן במוות, אבל לפחות שם יש אפשרות שמישהו ינצל. ואברהם אבינו מחפש בדרכי הטבע. אבל קודם כל אברהם אבינו קורא את המפה. הוא לא אומר יהיה בסדר. הוא שם על השולחן עם איזו מציאות נוראה אנחנו הולכים להתמודד. והמציאות הנוראה היא שוויה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו. זה קודם כל לקרוא את השטח. לא להיות עיוורים. הדבר השני, מה עושים? מה עושים? אז הוא מחביא אותה בתיבה, והוא אומר לה, אמרינה אחותי, כל מה שדיברנו. והדבר הנוסף זה, למען ייטב לי בעבורך. הוא מסוגל, ברגעים הקשים האלה, לצפות את הטובה שהולכת לצמוח מכל הסיפור הזה. ואם אנחנו דיברנו על זה שהטובה זה שיתנו לי מתנות, נכון? אז אברהם אבינו אומר, בואי נה, יש פה כנראה מחשבה אלוקית לקחת את כל החומר מהמקום המזוהם שנקרא מצרים וממנו ליצור תשתית כלכלית לבניין האומה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה אומה שמקדשת את החומר, אומה שמעלה את הכל עד בית אל. אז אומר אברהם אבינו, מה אני יודע מה הולך לצאת מזה, איזה טובה. מה, הוא צריך את המתנות בשבילו? אבל הוא מסוגל להיות צופה הישועה ולהבין מה הכוונה האלוקית. ואתם יודעות מה? תסתכלו רגע בפסוקים, אני חושבת שראינו את זה, אבל זה חשוב שתראו שבסוף הפרשה הזאת, מה כתוב בפרק י' ג'. תסתכלו בפרק י"ג, כשאברהם אבינו עולה ממצרים, אתם רואות פרק י"ג? ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט עמו הנגבה, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. וואלה, כתורה עושה פה מהעושר הכלכלי סיפור, פסוק שלם. פסוק שלם מהתורה, התורה מקדישה לעומס באוצרות שאברהם אבינו יצא ממצרים. מה זה חשוב? ואברהם כבד מאוד, לא סתם אומרת שיש לו כסף, אלא כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. למה זה כל כך חשוב? הפסוק הבא. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל. עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין העי. אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. מה אברהם אבינו עושה? לוקח את כל זה עד בית אל, עד שער השמיים. והוא הופך את כל החומר ואת כל העושר הגשמי הזה, מצא להשראת שכינה. תגידו לי, מעשה אבות סימה לבנים? יפה. מאיפה עם ישראל בנה את המשכן, שהפך להיות מקום להשראת שכינה? מכל הכסף והזהב והאורות, תחשים והרגמן ושני וכל זה. כל זה, עם ישראל העלה את זה, תרם את זה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אז אברהם אבינו בתוך כל הסיוט הזה, הוא צופה ישועה, אומר, בוא'נה, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא סתם עושה את זה. יש פה איזה מהלך אלוקי של בניין עם ישראל, של להרים את כל החומריות למקום גבוה. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, אתם יודעות, משל למה הדבר דומה. אתם יכולות, שלא תראו את זה, אבל אתם יכולות ללכת לעמוד מן הצד ולראות איך מאמנים חיילים לחטיבה נבחרת, כן? לסיירת. אתם לא תעמדו בזה. אתם תגידו שהמפקדים אכזריים, גסי רוח, נהנים להתעלל בבני אדם. אני מבטיחה לכם שככה אתם תגידו. מה? אבל החיילים שעוברים את כל הסיוט הזה, יודעים שיש פה רצון טוב ואמיתי להכשיר אותם לעמידה בלחץ, ליכולת התגברות. ברור להם שכל הסיוט הזה הולך להכשיר אותם ולהרים אותם למדרגה עליונה וגבוהה של יכולת עמידה. אני לא שאני יודעת את זה, אבל לא שאני הייתי בזה, אבל היו לי בנים בסיירת, בצבא, שאמרו לי, אמא, אנחנו לא מספרים לך הכל. את לא יכולה לשמוע את כל מה ש... ככה השחילו כל מיני. פעם אחת הבן שלי אמר לי, את יכולה להבין את זה שאנחנו שכבנו 72 שעות בלבנון באותו מקום בלי לזוז? במערבים? הם היו במערבים, הם מושכים, 72 שעות, אני לא יכולה להכיל את זה. אז מה הבן שלי? מה? הם שמו מערב למחבלים. אז אמרתי לו, וואו, איך אפשר? אז מה הוא אמר לי? תראו מה זה. אמר לי, אמא, הכל פה. מה עשה את זה? האימונים המפחים. לא יודעת, איך הם הביאו אותם למקום כזה? אבל זה אדיר, זה פשוט אדיר. ככה אברהם אבינו מתייחס לאיסורים הגדולים שבאים עליו. זה ברור לו שעם כל הקושי והצער שיש לו, ברור לו שהקדוש ברוך הוא הולך להרים אותו ואת העולם למדרגה הרבה יותר גבוהה. בואו נקרא את זה במקור 5. יש פסוק בתהילים, אתם בוודאי מכירות אותו. נתת לי רעך הנס להתנוסס מפני קושת צלע. יש לכם את זה במקורות? מה זה? מה זה הפסוק הזה? אז חז"ל דורשים, נתת לרעך נס, נס זה דגל, להתנוסס, להתנופף למעלה. אז חז"ל אומרים שנס זה גם מלשון ניסיון. אתם יודעות איך, מה הקשר בין ניסיון לדגל? אז אומר, זה רעיון של הכתב והקבלה. הרעיון אומר שהשורש של לנסות זה נום סמך אל, והאלוקים ניסה את אברהם, נכון? ונס להתנוסס זה שורש נסוס. נסס, נכון? אז הוא אומר ככה, בשורש ניסה את ההי לא שומעים. נכון? את ההי לא שומעים. אז היא לא כל כך חשובה. הסמך פה היא חוזרת על עצמה. אז היא לא כל כך חשובה. אז השורש העיקרי של נס, של ניסיון ונס לנוסס, זה נס. אז נס זה ניסיון, והמטרה של הניסיון זה להרים אותנו למעלה, כמו דגל שמתנופף למעלה. ככה אומרים חז"ל. בואו תסתכלו במקור חמש. ניסיון אחר ניסיון, על אברהם אבינו, וגידולין אחר גידולים. מה המטרה של הניסיון? לגדל. ניסיון אחר ניסיון וגידולין אחר גידולים בשביל לנסותם בעולם. בשביל לגדלן בעולם כנס הזה של הספינה. וכל כך למה? מפני קושת צלע. מה זה מפני קושת צלע? קושת מלשון קישוט. בשביל שתתקשט מידת הדין בעולם. זאת אומרת, בשבילנו מידת הדין, איסורים, פורענות, זה דבר רע. אבל אחר כך שאתה רואה מה נולד מזה, מה יצא מזה, אז מידת הדין מתקשטת בעולם. אני בטוחה שיש לכם דוגמאות לדבר הזה, של אנשים שעמדו באיסורים, ומה שיצא מהם זאת מתיקות עד אין קץ. מתיקות עד אין קץ, וברורים כל כך אידיאליים ותיאורים, גם עכשיו, בימים האלה, שאנחנו... קחו את החייל, את הבחור הזה שנהרג עכשיו משלושת החטופים, יותם. שמעתם את אמא שלו, איריס? לא יאומן. איזה צער. אבל כל הצער הזה מראה, מגלה לנו מי. איזו אישה תאורה. איזה מבט טהור. איזה ענווה. וואו. אז אנחנו רואים שמידת הדין היא לא סתם. היא פשוט מפעילה עלינו מכבשים וסירי לחץ כדי שלא נשכח מי אנחנו באמת. כדי שניפגש עם עומק עומק הנשמה הטהורה שבתוכנו. ועכשיו יש מלא סיפורים כאלה, מלא. פשוט כמו לטבול באיזושהי מקווה אלוקית. ואברהם אבינו זה המבט שלו. הרעב. הצער, האיסורים, מה יהיה עם שרה, כל זה. מה המעמד הנפשי שלו? למה ניתב לי? חייב שתצא מפה טובה גדולה. מלא ענווה. לא מרגיש שהשם נגדו. לא מרגיש שהוא לא בסדר. לא, הוא מבין שהוא לא אדם פרטי. יש פה מהלכים אלוקיים של אומה שלמה, של בניין של עולם שלם. והוא מקבל את האיסורים באהבה.
האם כל אדם צריך כאילו לחשוב שהאיסורים שלו...
כן. הקדוש ברוך הוא מכה בנו כמו אבא שרוצה ליישר את הבן שלו. לא אני אומרת את זה, התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא מייסר אותנו כאשר ייסר אב את בנו. שלא רוצה שהוא יישאר קטן וקטנוני, רוצה להרים אותו. משהו כללי כאומה? לדעתי גם וגם, כי אנחנו חלק מאומה. לא יעזור לנו. אנחנו, הצד הכללי טבוע בנו. אנחנו שייכים לכלל בין שאנחנו רוצים ובין שלא. אתם יודעות שאפשר לשרבט כבשה מתא אחד של כבשה, אתם יודעות? אפשר לקחת תא של כבשה ולייצר ממנו כבשה שלמה. איך זה יכול להיות? מתא אחד אתה יוצר כבשה שלמה? איך באמת זה יכול להיות? כי בתא יש את המבנה הכרומוזומי הכללי של הגוף. נכון? ככה בעם ישראל. וכל אחד מעם ישראל יש את המבנה הכללי של האומה בתוכו פנימה. איך רואים את זה? ככה אומר המהר"ל, שבעם ישראל, כשהם היו במצרים, אז כל אישה ילדה שישה. למה דווקא שישה? אומר המהר"ל, כי עם ישראל כדי לקבל את התורה הם צריכים להיות 60 ריבו. אנחנו צריכים להיות 60, למה דווקא 60 ריבו? כי 6 זה מספר כללי. זה 4 רוחות שמיים, למעלה למטה, הקפת את כל המציאות. 6 זה אומר שאנחנו כלליים. אבל הכלליות הזאת היא לא רק באומה בתור אומה, אלא כל אחת יולדת שישה, כי בכל אחת יש את הכלל כמו בתא של הכבשה. אז כן, כל האיסורים שלנו, אנחנו צריכים לחשוב בשני המישורים, גם במישור הפרטי וגם במישור הכללי. בסדר? ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלת השאלות. אם אתם זוכרות, אנחנו ראינו שהפסוק הזה, למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך, אפשר לחשוב ממנו שאברהם אבינו חושב על עצמו ולא אכפת לו משרה. אז קודם כל הסברנו שלמען ייטב לי בעבורך, בעבורך זה בשבילך. אז כשאם אברהם אבינו מדבר על עצמו, זה לא רק הוא. הוא לא יעלה רעיון שהוא טוב רק לו, והוא לא טוב גם לשרה. הוא לא יכול לחשוב בצורה כזאת. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר שאברהם אבינו ושרה היו אחד לגמרי. איפה הקדוש ברוך הוא אומר את זה? הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, נכון? למה? כי אחד קרטיב ועברכהו וערבהו. אז שואל המהר"ל, סליחה, אתה אומר להסתכל על אברהם ועל שרה, שהם שניים, ואז אתה אומר כי אחד קרטיב. היה צריך להיות כתוב כי אחד קרטים, נכון? הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קרטים, כי אחד קרטים. לא, אומר המהר"ל, כי הם אחד לגמרי. אין אברהם בלי שרה. אין שרה בלי אברהם, הם אף אחד לא מכיר את עצמו בלי השני. זה ממש ממש חצי נשמה, שהחצי לא מכיר את עצמו בלי החצי השני. זה משהו מדהים, אומר המהר"ל, שאין אחדות יותר גדולה בעולם מאחדות שהייתה בין אברהם ושרה. אתם מבינים? תנסו, יש לנו קצת דוגמאות כאלה מרב אריה לוין, שהלך עם אשתו, שהרגל שלו כואבת. מה הוא אמר? כואבת לה, כואבת לנו. וזה היה משחק מילים. ככה, מי שקורא את צדיק יסוד עולם מבין שזאת הייתה תמצית אישיותו של רב אריה לוין. להרגיש את הדופק של השני. אז אם זה רב אריה לוין, תכפילו את זה פי מיליארדי מיליארדים. אברהם אבינו. אבל יש לנו שאלה על התורה. למה התורה מתנסחת בצורה כזאת שעלולה להכשיל? שמישהו יעבור לו איזה מחשבה שאברהם אבינו הוא אנוכי? למה? למה התורה כותבת ככה? אילו התורה הייתה כותבת למען ייטב לנו, תקרא, נשמע למה. אני אומרת לכם, אני למדתי אצל איזה דוקטור אחד שהוא אמר לנו שאברהם אבינו הוא אדם מושחת. השם ירחם, השם ירחם. אני באתי לבעלי, אמרתי לו, תגיד לי באיזה מקווה אני צריכה לטבול כדי להתנקות מהזוהמה הזאת ששמעתי. השם ירחם. מה שעושים באקדמיה מהאבות והאימהות, מה אני אגיד לכם? השם ירחם, באמת השם ירחם. אז למה? יש לנו שאלה על התורה. אני זוכרת שאני התווכחתי איתו, אמר לי, מה יש לך להתווכח? שחור על גבי לבן. כתוב בתורה שלך שחור על גבי לבן. מה אתם רוצות להגיד?
לא, אני חושבת שאם היה כתוב לנו, אז זה כאילו...
שהוא לא חושב רק על עצמו.
אבל שאומר לי, הוא מכליל את שרה כי הם באמת אחד.
או, זאת את כבר בתשובה, אשראי, אשראי. אבל את יודעת, דע מה תשיב לאפיקורס. אנחנו צריכים לברר את הסוגיה הזאת שאנחנו נעמוד מול האפיקורסים ואנחנו נוכיח שהם הבעיה ולא אברהם אבינו הבעיה. אז בואו נלמד את זה. התורה מלמדת אותנו. אנחנו נלמד את היחס לפסוק הזה מתוך פסוק אחר בפרשת בראשית. תסתכלו במקור 7. מה אצלכם מקור 7? זה רש"י, נכון? רש"י על נעשה אדם. אתם יודעות שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו ובדמותינו. מה זה נעשה? ברבים. מה, לא רק הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? איזה נוקאוט זה לתורה? נוקאוט להשם אחד ושמו אחד. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לבדו ברא את העולם, ופתאום התורה מכניסה לנו לשון רבים. עכשיו כל האפיקורסים יחגגו. למה? למה התורה כותבת ככה? אומר רש"י, תסתכלו, נעשה אדם, אף על פי שלא סייעו המלאכים ביצירתו, הקדוש ברוך הוא לא צריך את העזרה של המלאכים, ויש מקום למינים לרדות. מי זה המינים? זה הנוצרים, זה ביקורת המקרא. הם עכשיו ירקדו על הדם, מה שנקרא. ויש מקום למינים לרדות. אומר רש"י, לא נמנע הכתוב. המינים לא ישנו. זה אומרת התורה, אני אגיד את האמת האלוקית כמו שצריך להגיד אותה, ולא מעניין מה כולם יגידו. ויש מקום למינים לרדות, לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומידת ענווה, שיהיה הגדול נמלח ונוטל רשות מן הקטן. ואם כתב ועשה אדם, אוי איזה פספוס, אילו התורה הייתה כותבת בלשון יחיד ועשה אדם, לא למדנו שיהיה מדבר עם בית דינו, אלא עם עצמו, וואי איזה הפסד, היינו מפסידים, עוד יותר מזה שהיינו כותבים עשה אדם. זאת אומרת, מה אומר כאן רש"י? לתורה יש מגמת קודש, לרומם את המוסריות של האדם, לבסס את השקפת עולמו האמונית. זה מה שמעניין את התורה. ואם זה התורה תלך, ולא מעניין אותה מה יגידו. עכשיו, מה התורה רוצה ללמד אותנו? נכון שהתורה מלמדת אותנו שהשם אחד ברא את העולם. אבל התורה רוצה להגיד לנו שזה לא רק ידיעה טכנית, שאלוקים אחד ברא את העולם ולא שניים. התורה רוצה להגיד לנו מה המשמעות של זה שהשם אחד ברא את העולם. מה המשמעות? אחד זה לא רק מספר, זו תכונה. תכונה אחדותית. איך אני אלמד אתכם את זה? אני אגיד לכם שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים, למרות שהוא לא היה צריך. למה? כדי שאתם תקלטו שהקדוש ברוך הוא מתייעץ. שאתם תקלטו את הענווה האלוקית. שאתם תבינו מי ברא את העולם. מי שהוא ענב. מי שהוא מלא טוב. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אז אתם תבינו מה זה העולם. מי ברא את העולם? מישהו שמתייעץ עם מלאכים. זה אומר שכל העולם הזה נברא ממקום של ענווה, של טוב, של תום, של יושר. ואז כל ההסתכלות שלכם על העולם תהיה אחרת. אתם תחפשו את הטוב הזה. אתם לא תחשבו שהעולם הוא רע. ואתם תיפגשו עם כבודו מלא עולם. אז אומר רש"י, איך התורה יכולה לפספס כזה לימוד? כזה לימוד. אילו התורה הייתה כותבת תעשה אדם, היינו מפספסים את הלימוד הגדול הזה. מה זה שהשם אחד ברא את העולם? זאת אומרת שהעולם נברא ממקור אחדותי, של חיבור לכולם, של טוב אינסופי שמדביק את כולם. איך אני אפטר על זה? בגלל המינים? לא מעניין. יש לנו אמת, ואנחנו הולכים איתה בקומה זקופה. ואומר רש"י בהמשך, ותשובת המינים כתב בצידו. יש לי גם תשובה למינים דרך אגב. כי פסוק אחר כך כתוב, ויברא אלוקים את האדם, ולא כתב ויבראו. רגע, בוא נעשה פה סדר. לאורך כל התורה, התורה משתמשת בלשון יחיד בקשר לקדוש ברוך הוא. פעם אחת יש את זה מן הכלל. אז על הפעם הזאת אתה רוצה להפוך את כל הקערה על פיה? כל התורה, כל התנ"ך אומר שהשם אחד הוא שמו אחד. יש מקום אחד שהתורה שינתה. אז בואי נה, תשאל למה התורה שינתה. ואל תהפוך עכשיו את כל הקערה על פיה. זאת אומרת, אומרת התורה, אם אתה רוצה להגיד דברי אפיקורסות מהתורה, זאת לא בעיה שלך, שלי. התורה אומרת זאת לא בעיה שלי, זאת בעיה שלך. זה אומר שאיך אתה ניגש לתורה, אתה מנופח מגאווה, ואתה רוצה להגיד את מה, אתה רוצה למצוא בתורה את מה שאתה מאמין בו ורוצה למצוא בתורה. אתה לא משים את עצמך כמדבר. אתם יודעות, חז"ל אומרים שבמי התורה מתקיימת? במי שמשים עצמו כמדבר. מה זה מדבר? מה יש במדבר? כלום. אם אתה בא לתורה בגישה ענוותנית, מה, אני עכשיו לומד את הדבר, דבר אלוקים חיים, האינסופי. בואי נה, תרגיש ענווה. מתוך הענווה ייפתחו לך שערים להבין את התורה. אתה לא מדברי, אתה מלא גאווה, אתה יש לך את העמדות שלך ואותם אתה רוצה למצוא בתורה? לא בעיה שלך, לא בעיה שלי אומרת התורה. זאת בעיה שלך. זאת אומרת, ככה התורה מחנכת אותנו לבנות בקרבנו גישה ענוותנית לתורה. תמיד אני אומרת, שאילו היה איזה פרופסור לכימיה, נגיד, שולח לי עכשיו איזשהו תוצאות של המחקר שלו, לא מבינה כלום בכימיה. לא מבינה כלום. כדי להבין משהו מהמחקר הזה, אני חייבת לעשות קורס מזורז במושגים לכימיה, נכון? אין לי סיכוי בכלל להבין את המחקר שלו. אז בכימיה זה ברור לכולם. שכדי ללמוד ולהבין, צריך לקנות, ליישר קו עם קצת מושגים בכימיה, נכון? אבל לצערנו, כשאנחנו נפגשים עם המכתב האלוקי, השמיימי, אנחנו חושבים שכל אחד יכול להיכנס ולהגיד מה שהוא רוצה. לא, לא, זה לא הולך ככה. דרך ארץ קדמה לתורה. הדרך לגשת לתורה ולהבין באמת את הכוונות האלוקיות, זה המידות הטובות, זה הענווה שלך. ואם באמת אתה מוכן לשמוע את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיע, או שאתה רוצה לשמוע את מה שאתה רוצה לשמוע.
כי גם באמת זה יכול לדבר, כי התנ"ך הוא כתוב בשפה, זה לא כמו גמרא וזה שבאמת מישהו אחר יגע שהוא לא יבין כלום. התנ"ך כאילו זמינה.
זמין לכל אחד, נכון. אבל התורה לא עושה לנו חיים קלים. התורה אומרת, כמו שאתה מבין שאתה צריך להשלים מושגים בכימיה, קשה. על התורה, על אחת כמה וכמה. מה אתה חושב, שאתה כבר מבין גדול במכתב האלוקי? יש דרך אחרת שקדמה לתורה. כן.
צריך
להתפתח
עם
פרופסורים
האלוקים,
כאילו,
צריך
להתפתח
עם
פרופסורים האלוקים,
כאילו,
יש
עניין להשיג את השעה.
יש אנשים שיש להם כוח וגם כישרון, צריך להיות מוכשרים. לא כל אחד יכול. לא כל אבל בוודאי שיש עניין. אתם יודעות, יש בחור אחד בשווה חברון לפני הרבה שנים, שהרב בלייכר אמר לו, אתה תלך לאקדמיה, כי הוא קלט את הכישרון המחקרי שלו ואת היכולת שלו ללמוד ולנתח ולפוצץ את כל התיאוריות
זה מה שעושה?
זה מה שעושה. כן, כן, ולא כל, לא כל אחד רב שמחשב לאקדמיה, בלשון המתה. אז כן, אז אותו דבר, מה, כמה זמן יש לנו עוד? מה השעה? 10 ל?
כן.
אז כבר נגמר השיעור. טוב, אז למדנו קודם כל על הגישה העקרונית של התורה, שהתורה לא פוחדת ממה יגידו. תורה יש לה את האמת. מה אתה תבין מהאמת? זה תלוי בך, לא בי. בסדר? התורה לא עושה לנו חיים קלים. אדם לעמל יולד. תפסיק ללך שולל אחרי המבט החיצוני. התורה אומרת, ולא תטורו אחרי, מרגיש לי, לא מרגיש לי. נראה לי, לא נראה לי. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. תלמדו את המציאות לעומק. אל תשפטו חיצונית. וככה גם ביחס לתורה. אל תשפטו חיצונית. רגע, רגע, תלמדו על אברהם אבינו לפני הירידה למצרים, תלמדו על אברהם אבינו בעקדת יצחק, תקבלו תמונה שלמה. מה אתם לוקחים פה איזה פסוק, מוציאים ועושים צימס על אברהם אבינו, דברים נוראים ואיומים. תורת השם תמימה, כשהתורה היא תמימה, אתה קורא אותה באחדות, בשלמות, משיבת נפש, אז היא מרגיעה. אבל כשאתה לוקח משהו ומוציא אותו מההקשר ומניף את הדגל הנורא והיום שאתה מניף, אז אתה קורא את התורה לגזרים. בשיעור הבא אנחנו נראה איך לומדים את זה ביחס למה ניתב לי מעבורך. בסדר? טוב, בעזרת השם.